אז היום הזה היה יום קשה לכל יושבי ארץ ישראל ולכל היהודים באשר הם שם, עם הלוויות של שלושת הנערים שנחטפו לפני קרוב לשלוש שבועות, וכולם היו מאוחדים בתפילות ובתחנון שיחזרו שלום הביתה, ובשמיים רצו אחרת. מי ייתן ותחושת הערבות ההדדית והשותפות והאחווה והתפילה שעפפה את כולם בשבועות האלה, בימים האלה, הלוואי מי ייתן שישאר מזה משהו, ושנלמד שגם כשיש חילוקי דעות ולפעמים ויכוחים, הוויכוחים האלה צריכים להיות כמו ויכוחים בתוך המשפחה. ולפעמים כשיש מחלוקת בתוך המשפחה היא קשה וכואבת, אבל זה עדיין משפחה. צריכים לנהל את כל הוויכוחים שבינינו באהבה, בחמלה, ולא בשנאה. אז מי ייתן התחושה המיוחדת שהקיפה את כולם, מן החרדים ביותר עד לחילוניים מוחלטים, צלווי ונשכיל ונלמד לאהוב זה את זה, לאהוב כל יהודי ולכבד איש את רעהו, גם כאשר אנחנו מתווכחים ולפעמים הוויכוחים קשים. שינוחו בשלום על משכבו, שיעור מארץ ציון של הכל בית ישראל. שבוע הבא שיעור יתקיים כרגיל, אף על פי שזה לילה לפני חתונת ביתי, ואני מנצל שוב את ההזדמנות להזמין את כולם לחתונה. מי שעדיין רוצה לרשום את כתובתו, אפשר לעשות כך ביד תחנת המחירה של הספרים ביציאה מבית הכנסת. חתונה רביעי בלילה, יום שלישי בלילה, שהוא יתקיים כרגיל. אז בפרשת השבוע אנחנו עומדים על הכללות של בלעם, ובלעם בתוך שער כללותיו אומר פסוק שרבים פותחים בו כל יום את תפילת השחר: מה תויבו אוי הולכו ינקוי משכנוי סכו ישראל. רש"י כותב שהוא ביקש לומר שלא יהיו בהם בוטה כניס יסו בוטה מדרושויס. הקודש ברוך הוא הפך את כללתו לברכה, והוא מדבר בתפארתם ובגדולתם של בוטה כנסייס ובוטה מדרושס, והוא שאומר בילה מטויבו אוי הולך ינקול משכונסך וישראל. השיעור היום מחולק לשני חלקים, לא שני החלקים שיש כל שבוע, אלה שני חלקים בחלק הראשון של השיעור, ואנחנו עוסקים בשני מוקדים של פרשת השבוע שקשורים זה לזה. תחילת השיעור אנחנו נדבר על קדושס בית כנסת וקדושס בית מדש, בהתבסס על הפסוק מטויבו אוי הולך ינקוב משכנו ישראל וישראל, והאוהלים והמשכנות לפי דברי חזה, לפי דברי רשי, מתייחסים לבות הכנסיות לבות המדרשויס. ובסוף הפרשה ויוקו מתויך ווידו ויקח רומח ויודו, אמרו חזה בסנדרן פי בייז עומד א', מכאן שאין לכנס עם כלי זיין לבית המדרש. הלכה שלמדו כאן חזל מן הפסוק הזה ויוקו מתויך ווידו, מנהן הוא קם מבית המדרש. איפה זה עידו? עידו זה לומדי תורה בבית המדרש, ורק אחר כך לקח את הרומח בידו. ומכאן למדו חזל שאסור לכנס לבית מדרש עם כלי זיין. ונשאלתי פעמים רבות על ידי חיילים, והיום יש רבבות חיילים מדקדקים במצוות ברוך השם, ופעמים רבות נשאלתי מה חייל אמור לעשות עם הנשק האישי שלו כאשר הוא רוצה להיכנס לבית המדרש ללמוד או לבית הכנסת להתפלל, ובשאלה הזו נעסוק בחלק השני של החלק הראשון של השיעור. בוטה כנסיוס ובוטה מדרושויס, עליהם נאמר מה תויבי הולך ינקו משכנסך ישראל. מה קדושתם ואיזה מהם קדוש מחברו? בשאלה הזו נחלקו במגילת החובות, נחלקו אמרו מה קדוש יותר, בית כנסת או בית מדרש? למה נפקא מינה? נפקא מינה לגבי הכלל הגדול מעלה בקודש ולא מורידין. אז נחלקו, האם מותר להפוך לבית כנסת לבית מדרש, או להפוך בית מדרש לבית כנסת. ולהלוכה נפסקה הלכה בסמן קופנון, גמל בשולחן אוכל החיים, קדושס בייס המדש גדולה וקדושה ונשגבה מקדושס בייס הכנסת. ומשום כך, מותר להפוך בית כנסת לבית מדרש, אבל אסור להפוך בית מדרש לבית כנסת, כי מעלם בקודש ולא מורידין. מה בין בית כנסת לבית מדרש? היום, בפרט בארץ ישראל, כמעט כל בתי הכנסיות הם גם בתי מדרשות, בכל בתי מדרשות הם גם בתי כנסיות, אבל בימי קדם החלוקה הייתה ברורה מאוד. בתי כנסיות היו מיוחדים לתפילה ולתפילה בלבד, לא למדו בהם תוארו. בתי מדרשות היו מיוחדים, יועדו למדרש ולתלמוד ולא התפללו בהם. כך נהגו ברוב קהילות אשכנז וגם היום באירופה. בהרבה קהילות גדולות יש בית כנסת גדול ומפואר, בדרך כלל מפואר מאוד, אבל בבית הכנסת רק מתפללים, ולצידו יש אולם יותר קטן, וזה בית המדרש, שם נהגו ללמוד. כנראה שיש פחות למדנים ממתפללים, ולכן בית המדרש בדרך כלל הוא אולם הרבה יותר צנוע וקטן, כאשר היכל התפילה, בית הכנסת הוא גדול ומפואר. ובקשר לשני אלה נחלקו בגמורה, וכפי שאמרתי, נפסקה הלכה בסמן קופנון גמל שבית מדרש גדול בקדושתו מבית כנסת. אני חושב שזה מושתת על ההנחה, אף על פי שאמרו חזר בתחילת מסכת אבויס, על שלושת דבורים אוהל המועמד, על התואר, על עבוד ולגמילוס לסודים, אף על פי כן מבואר הרבה פעמים בזוהר, שבין שלושת עמודי תבל, העמוד המרכזי הוא תוארו. ומצידיו, מזה אחד ומזה אחד, מימין ומשמאל, אבוידו וגמילוס חסוד. אמרתי פעם, וכתבתי את הדברים בשיח הסמכסוף של הרטוילה, ואני חושב שזה רעיון נכון, אמיתי ועמוק. בהיכל, מוקוים הליכת רגלי הכהנים, מוקוים ואבוידו היו שלוש כלים. המזבח, מזבח הפנימי, השולחון והמנוער. וכולם שווים כאחד. שלושת אלה רומזים לתואר אבוידי גמילס חסודים. הרבה פעמים חזרנו על היון הזה. אבל בקודש הקודשים, באתקסיה, לא באתגליה, מקום שאדם לא נכנס, ולפי הירושלמי אפילו מלאך לא נכנס לקודש הקודשים, שם יש רק דבר אחד. הרי נועדס ובוא לוחס הברית, זה תוארו. ואיפה ארון מונח? הלבן השסיר. שאמרו חזר לאבן השסיר שממנו הושתת העולם, ללמדך שבדרך נעלמת מבינתנו, נשגבה מבינתנו, בדרך שאין בו משמעות מעשית, באתקסיה, בקודש הקודשים, שם יש רק תוארו. והתואר מונחת הלבן השסיר, ממנו הושתת העולם. אבל בכל הנוגע למה זה? בהיכל שלושה כלים יש כנגד תואר עבודים מנס חסודים. בנוגע לעבודה המעשית הנוגעת לכל אחד ואחד, על שלושה דברים העולם עומד, וכולם שווים כאחד, התואר עבודים מנס חסודים. אבל באתקסיה, בדרך נעלמת, בקודש הקודשים, שם יש רק תואר על אבן השסיר. ולכן לא יפלא שלהלוכה נפסקה הלכה, כמי שאומר שקדושס בייס מדרש המיוחד לתוארו גדול וקדוש מקדושס בייס הכנסס המיועד לתפילה. אז בייס הכנסס ובייס המדרש נחלקו מה קדוש ממה, אבל בברוכס דפחס למדנו גדר שלישי. שם דרשו חזר את הפסוק בתהילים, אויב השם שער ציון מכל משכן ישראל. שם דרשו חזר, אויב השם שורם המציון ובהלוכה. כך פרשו שער ציון מבות הכנסיס ובבות המדרושס. הרי שכאן כנסו בות הכנסיס ובות המדרושס לפונדק אחד, ואהוב משניהם שורם המציונים בהלוכה. אז מה הם השורם המציונים בהלוכה? הם לא בתי מדרשות, הלא גם בתי מדרשות מיוחדים לתלמוד תורה. ומה הם שורם המציונים בהלוכה? שאהובים יותר מבות הכנסיס ובות המדרושס גם יחד. ושם בברוכס דפחס לא מצינו מחלוקת, כנראה שאותם השיעורים המסיעורים בהלוכה אהובים מכל ולא נחלקו לגבי, אף על פי שנחלקו בנוגע לבית הכנסת ובית מדרש, איזה מן השניים קדוש ונשגב מחברו. אז שני פירושים יש, מה המשורם הסירופה ובמה הם שונים מבוטו מדרושויס. יש מי שאומר, המשור שם במקום ורבים אחרים, בית מדרש הוא מקום שבו קובעים איתם לתורה. ודאי בכך שלומדים שחרס, לומדים ערבס, כבר יש על המקום, קידוש אז בית מדרש. שורם הסירופה והלוכה הם ישיבות וכוללים. שם לומדים תורה כל היום כולו, ולכן אלה שורים המצוינים בהלוכה, והם אהובים יותר מבית הכנסת ובבית המדרשות. אבל אני חושב שיותר מסתבר שחז"ל לא חילקו בין מקום שלומדים בו הרבה למקום שלומדים בו מעט, אלא מה לומדים ואיך לומדים. כל בית מדרש הוא מקום שבו לומדים תורה, כל חלקי תורה בכל סגנון בכל דרך שהוא, גם הם לומדים בו דף יומי, ואני לא מכיר חס וחליל לזלזל בדף יומי. דף יומי הפך להיות לחם חוקם ועיקר הזדמנותם של רבים, של רבבות ומאות אלפים בכל העולם. כך הם לומדים תורה בכל יום ויום, והיום בניגוד לעבר יש הרבה שיעור של דף יומי שלומדים ביום, שלומדים כמו שצריך, לא מדקלמים כפי שהיה לפני הרבה שנים. אבל אף על פי כן, עיקר מצווה תלמוד תורה זה ללמוד על מנת לעשות, ללמוד על מנת לדעת, ללמוד כדי להבין את הדרך מלך בה ואת המעשה אשר יעשון. ולכן עיקר מצווה תלמוד תורה לעשות כשמייצה ליבד הלכסה, וללמוד הלכה פסוקה כדי שנדע איך יהודי צריך לחיות את חייו ואיך יהודי צריך לחלקל את אורחותיו. והוא שאמרו חז"ל, אויב השם שער הציון שאורים המציורים בהלוכה, בתי מדרש שבו לומדים הלוכה למעשה, הלכה פסוקה לעסוק השמייצה ליבד הלכסה, אלה אהובים יותר גם מבית הכנסת וגם מבתי מדרשות. נחלקו גאונים בסחור, שניים מגדולי אירופה לפני החורבן הגדול. רב שמואל אנגל היה מחכמי גליציה המובהקים ביותר, כתב תשובות רבות, ומרדכי וינקלר היה מגדולי הונגריה, רבה של מד, הוא כתב ספר בשם לבושי מרדכי, והם נחלקו בלי שיביאו איש את דעת רעהו, אבל כך התבוננתי וראיתי בספריהם מה רמת הקדושה של חדר, של תלמוד תורה, של בתי תשבר, בית הכנסת, בית המדרשות, מה גדרם. בשאלה הזו יש בה נפקא מינה להלכה למעשה, אם מותר להפוך בית כנסת לחדר או חדר לבית מדרש. אז מה הרעש אנגל, שמואל אנגל חלק ז' סימן ל"א נוקט שפשיטה שקדושה תשבר, תלמוד תינוקות של בית רבם דינו כבית מדרש, כאן לומדים תורה וכאן לומדים תורה, ואין אף כמין שאלה קטנים ואלה גדולים. כך נוקט רב שמואל אנגל כאשר שער סצ'וויס לבושי מרדכי תניונו סימן מם, הוא אומר שקדוש אז בית תשבר פחות מבית כנסת ופחות מבית מדרש, ולא בכדי חז"ל קוראים למקום כזה בית הספר ולא בית מדרש, אלא כאשר הוא מבאר את טעמו, לדעתי הדברים תמונים ביותר. אומר לבושי מרדכי, קטנים לא מצווים בתלמוד תורה ולכן אין תלמודם חשוב כל כך, וזה גם לא בית כנסת. קדושת בית מדרש מבוססת על אומן יהי שמרה בדאגדתה, אחרי שגומרים לומדו תורה אומרים קדש, והקדש הזה נותן את קדוש בית המדרש, מה שאין כבחדר. בתלמוד תורה בבתי ספר של ילדים לא אומרים קדש אחרי תלמוד תורה, ולכן אין בה רמת קדושה כמו בית מדרש. ונראה לי חידוש עצום לומר שקדוש בית המדרש קשור ליש מרה בדאגדתה, המקום קדוש כי בו לומדים תורה, ולכן זה בית מדרש ולכן זה קדוש יותר מבית כנסת. אז מה זה קשור לקדש ויש מרה בדאגדתה? לא שאני מזלזל בחשיבות של קדש של אחר תלמוד תורה, בסויטי דף ממתס אמרו חז"ל, כאשר חז"ל מתארים את העולם של עקבסא דמשיחא, כמה קשה יהיה בדורות האחרונים, וחז"ל אומרים אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברתו, וחז"ל שואלים, אם אנחנו מדרדרים והולכים מיום ליום, אז איך זה שהעולם עדיין קיים? באיזה זכות הוא קיים? אומרים חז"ל, הקידוש דסידרא ויהי שמרה בדאגדתא. רש"י כותב, מה מיוחד בשתי אלה שיש בהם תורה וקידוש השם? השילוב בין תורה וקידוש השם הוא קיומו של עולם. אז ודאי שמדובר בדבר חשוב ביותר, אבל מה זה קשור לקידוש בית המדרש? קדושס בייס המדרש זה משום תלמוד תורה, ולכן מסתבר שגם תשבר דינו כבית מדרש. בשבת קי"ח כתוב בגמורה, אינו ואינו מסקיים אלו בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבם. וחז"ל אומרים, הבל פה של תינוקות של בית רבם נשגב יותר טהור, יותר קדוש יותר מאשר תלמוד תורה של גדולים. אין עדוי מהבל פה שיש בו חטא להבל פה שאין בו חטא, ולכן מסתבר כדעת מהר"ש עגל שחדר תלמוד תורה בית ספר ילדים שעוסקים בתורה דינו כבייס המדרש, וקידושתו כקידושס בייס המדרש. כן, איפה רש"י? בבבא בסרא, לא? כן, נהגו בימי קדם שמכיוון שהיה מצוקה כלכלית שהילדים היו לומדים בבתי כנסיות דווקא. מכל מקום דיברנו על יהי שמירה בדאגדתא, אז רבי סזלמה כשהוא עלה מליטא הוא קיבל את המשרה להיות ראשי בבית חיים, שיר קרולי ראשון שהוא אמר, גמר את השיעור, קם מאן דהוא ואמר קדיש. הוא מאוד נפגע, הוא אומר, בליטא אחרי שגמרתי שיעור היו מקיפים אותי כתרנגולים של בייסבוקיה, זה הלשון של הגמרא, והיו מתפלפלים, זה מקשה וזה מטרץ, זה מוסיף וזה מפרק, וכאן אני גומר שיעור, אומרים קדיש, אז זה הביא אופן נפטר. כמו הנפטר אומרים קדיש, כך אמר רבי סזלמן, מה זה הדבר הזה? אבל בדיר הגמור אמרנו שקדיש הזה חשוב ביותר, וזה לא בהכרח סתירה, חויז מזה וגם מזה אל תנחיות, אפשר לומר קדיש ואחרי קדיש אפשר לחזור לדברים ולפרפר בהם, והם בהכרח סתירה בין שני המנהגים. אבל מקום מקום, זה מחלוקת שיש בין גדולי האחרונים בתקופה האחרונה בקשר לקידוש של תשווה, ואמרתי את הנהר, אני הזדהיתי שוודאי שחיידה שבו לומדים תוארים תינוקות שלא טעמו טעם חטא איננו פחות מקידושתו מכל בית מדרש. היה ראש ישיבה אחד מגדול ישראל שכיבד במיוחד את המלמד שלמד אותו תואר בחיידה, וכאשר שואלים אותו למה הוא רוכש כל כך הרבה כבוד לאותו מלמד, הוא אמר שכל שאר הרבי שלו בשביתן ובשביתן הוא כלל לא בטוח שהתואר שהם למדו אותו זה תואר סמס, כל אחד עם הספרות שלו, אבל מה הרבי שלמד אותו בחיידה זה 100%, כל מה שהוא למד שם זה תואר סמס, זה מפי הגבור וזה אין פיקפוק. ולכן מכל רבותיו הוא מכבד ביותר את המלמד שלמד אותו בחיידה, בבית תשבר, זה ודאי תואר סמס. ומכל מקום נראה עיקר שבייס ספר ללימוד תורה לילדים ודאי קידושתו כקידושס בייס המדרש. לפני שנים כתבתי תשובה ארוכה וחשובה בקשר לקידושס עזרס נושים, לפני שנים רבות כאשר התעורר צורך להרחיב את עזרס נושים בחלק המקורי של הכויסל המערבי, ואז ביקש ממני מורון הרב אליושב זצל ללבן ההלכה הזו ולכתוב תשובה האם מותר להרחיב את עזרס נושים על חשבון האוויר של בית הכנסת, בית המדרש של הגברים. לא היה מדובר בהורדה של מקום עמידת רגלי הגברים, היה מדובר בהרחבת גלריה, אבל אף פי כן, מכיוון שהקטינו את אוויר בית הכנסת כדי להרחיב את עזרת נשים, היה שאלה האם מותר להקטין ולהוריד מהאוויר בית הכנסת כדי להרחיב את עזרת הנשים, וכתבתי תשובה יסודית וארוכה בסוגיה זו, והבאתי שם מה שנחלקו אחרונים החוכמה סודום, החיה אודום. בחוכמה סודום הלכס אבוידס כחובם כלל פי ווב בספרו על יורדיה פוסק שאין כלל קדושה בעזרס נושי. רבים חלקו עליו, ביניהם הדברי חיים, תשובה סליב החיים, חלק בעזר, חיים סמן י' ד' וגם תשובה סמך צדק, שני אדמורים, שניהם היו גדולי הפוסקים בדורם, הדברי חיים הרב מצאנז והצמח צדק מלובביץ', שניהם סבורים שוודאי יש קדושה גם בעזרס נושים, אבל אין הקדושה של עזרס נושים כמו קדושת בית כנסת של הגברים. ושתי סגנונות שונים כתבו הדברי חיים והצמח צדק. הדברי חיים אומר שבבית כנסת של הגברים ישנם מצוות רבות ביניהם דיורייסה, שאנשים כלל לא שותפים להם וכלל לא מצווים בהם, כמו קריאס התוירה, תקיעה שויפור, שדברים חייבים בו מן התוירה, ומצוות רבות, מה שאין כן בסנושם, לכן הסנושם פחותה בקדושתה מעזרת הגברים. אז סמך צדק אומר, בגלל האורן קודש שנמצא בבית המדש, ואורן קודש שכנגד קודש הקודשים, דיברנו בעבר, וכך כתבתי במחסו של הרחומיש, במדבור סימנון ד' שהמבנה של בית כנסס מושתת על המבנה של בית המקדוש, וקודש הקודשים כנגד אורן הקודש, ולכן צמח צדק סבור, שבגלל קודש הקודשים יש קדוש יסייר בעזרת הגברים יותר מאיזה סנושים, אבל חוך מסודם סבור שאין כלל קדושס בית הכנסס בעזרת סלושים, לשיטתו. קדושת בית הכנסת מושתתת על המצווה של תפילה בציבור, כי אחרת כל אחד יכול להתפלל בביתו. מה הייעוד של בית הכנסת? מתקבצים כדי להתפלל תפילה בציבור, אבל נושם אינן חייבות בתפילה בציבור, אי אפשר לצרף אותם למניין. ונקדשתי בתוך בני ישראל כתוב, ולא אומרים דובש בקדושה, קדוש וקדושה כשיש עשרה אנשים, ולכן נשים אף על פי שהן חייבות בתפילה מנטוירו לא קשורות לתפילה הציבור, ולכן לדעת חוק מסודם אין קדושת בית הכנסת בעזרת נשים, אבל רבים חלקו עליו, אבל גם לשיטתם בית הכנסת שבו אנשים מתפללים קדוש ונשגב מעזר סנושים, מכל מקום התארתי בשעתו להוריד מעביר בית הכנסת כדי להרחיב את עזרת נשים, ובעקבות התשובה שכתבתי גם הרב אלישר הסכים לפסק הזה, וכך עשו על פיו ורחיבו את העזר סנושים שיש בקויסל המערוב. אז עסקנו בקיצור נמרץ בעיקרי יסודות ובשאלות מצויות ונוגעות למייסה, בנוגע לקדושס בית הכנסת וקדושס בית המדרש. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, שאף הוא מושתת על פסוק בפרשת השבוע, כאשר בסוף הפרשת מסופר על קינס פינחס, כאשר התחלל שם שמיים וחזם אמרו הבוי לרמס כנועם פויגם בוי פינחס ויוקם מתוך ועידו ויקח רוימך ביודוי, דרשו חזר בסנדרן פי בייס ומדלף, מכאן שאסור לכנס לבייס המדרש עם כלי זיין. ומה הדיוק? כפי שהסברתי בתחילת השיעור, ויוקו מתוך ועדו, הכוונה שהוא קם בבית המדרש, ויקח רומח בידו. לפני כן הרומח לא היה בידו, כי אין לכנס לבית המדרש עם כלי זיין, מכאן חישו חזר הלכה שלו. ומשום כך נשאלתי פעמים רבות על ידי חיילים שמדקדקים במצוות, מה לעשות עם הנשק האישי כאשר הם רוצים להתפלל? ושלוש אפשרויות יש, שלוש אפשרויות. אפשרות אחד, להשאיר את הנשק בחוץ, לדבר את הכנסת ולבקש ממישהו שישמור על הנשק. דרך זו מנוגדת בתכלית לאחד הפקודות החמורות ביותר שיש בצבא, שחייל לעולם אחראי הנשקו האישי, ולעולם אסור לו להפקיד את הנשק ביד מאן דהוא. הוא אחראי שנשק יהיה איתו כל הזמן, ולכן דרך זו איננה מקובלת, משום שההוראות האלה לא נוסחו ולא ניתנו באופן שיעוטי, משום שמאן דהוא רצה לומר כך, אלא כדי למנוע סכנה, כדי למנוע גניבה של כלי נשק, כי בארץ הזאת כלי נשק שנגנבים תמיד מוצאים את דרכם או לעולם של פושעים ועבריינים ורוצחים, או חלילה לידיהם של המחבלים אויבינו בנפש. ולכן הוראה חמורה ביותר שחייל תמיד אחראי על הנשק האישי שלו, ואסור לו להפקיד את הנשק הזה ביד זולתו. אפשרות שנייה, שיתפללו ביחידס, משום שאי אפשר להכניס נשק לבית המדרש, לבית הכנסת. אבל אז יצטרכו לבטל על תפילה בסירו, יצטרכו לבטל על תלמוד תורה דרבים, ונפשם חושקו בתוירו, ונפשם חושקו בתפילו. אפשרות שלישית, לכנס לבית הכנסת עם הנשק האישי, האם יש לזה יותר? והפסק שנתתי לכל שואלי במשך השנים, לכנס לבית הכנסת בין לצורך תפילה בבית הכנסת, בין לצורך לימוד תורה בבית המדרש ובבית הכנסת, לכנס עם הנשק. ומדוע? אז עיקר הטעם שלי, למרבה הפלא, סתומת דגמורה, סנדן פי באיזו מדלף, לא מצאינו שם חוילק, אבל ההלכה הזו לא מובאת לא ברמב״ם, לא בטור ולא בשוכנו, והלוי דובו. למה גדול היה פה הסכים לדור לסיים? שלושת עמודי ההלכה לכל בייס ישראל. הרמב״ם, הטור ושולחן ערוך, שלושתם התעלמו מגמור מפורשת שאנחנו עושים מסנד פי בייס, ובפרט כאשר לא מצינו חולק על גמור הזה. אמנם יש הלכה דומה, אולי אני יכול לקבל משנה ברורה חלק בייס, אם זה בהישג יד, ללא תרחה יתרה. אמנם יש הלכה דומה בשולחן ערוך, הלכס בייס הכנסת סמן קוף נון א' בסעיף ו', כתוב שם יש אומרים שאין להיכנס לבייס הכנסת עם סכין ארוך. מה מקור ההלכה הזו? לא בגמור סנהדרין פ"ה בייס, לא קשור לאותה גמורה שציטטנו מקודם, אלא כמבואו בדברי רבי יוסף, מקור בדברי אחד מרבי סנהדרין הראשונים, הלכה שאין לו מקור בתלמודים, לא בבבלי ולא בירושלמי. אז קופנו נעלף סיבו מותר לכנס בבייס הכנסת במחלוי ובתרמילו ובאפונדתו, אף על פי שאסור לכנס לעזור עם אלה, אבל בבייס הכנסת מותר, ויש אוסרים לכנס בו בסכין ארוך או בראש מגולה. יש שאוסרים לכנס בסכין ארוך או בראש מגולה בגילוי ראש. סכין ארוך זה כלי זין, אבל למה המחבר לא כותב שאסור להיכנס בבייס הכנסת בכלי זין? ולמה זה יש אומרים? אם הלכה הזו מושתתת על גמרא מפורשת, אז מה זה יש אומרים? אלא שבבייס יוסף אנחנו למדים מקור הלכה הזו באורחוס חיים. באורחוס חיים מביא בשם אחד מרבותיו שאסור להיכנס עם סכין ארוך בבייס הכנסת. ולמה? כי סכין מקצר חיים והתפילה מעריכה חיים. איפה אנחנו מוצאים מקור לסברה הזו? מקודם הזכרתי שבית הכנסת דומה לבית המקדש במידה רבה. אז אמרו חז"ל לפרש את הפסוק לא תניף עליהם ברזל, שאסור לסטט את אבני המזבח בברזל, משום שברזל מקצר ימים והמזבח מעריכה ימים. אורחוס חיים, מי מרבותינו הראשונים על משקל דברי חז"ל שהסבירו מדוע לא מסטטים את אבני המזבח עם ברזל, חידש מן הסברה כי יוצא בדבר אין לכנס עם סכין ארוך לבית הכנסת. ומכיוון שההלכה הזו מחודשת עד למוד והיא מצויה רק בדברי אחד או שניים מרבותינו הראשונים דרכו של רבי יוסף בשולחנו הארוך, לכתוב יש אומרים, אף על פי שהוא לא מביא חולק, אבל הוא כותב יש אומרים, משום שההלכה הזו לא מצויה לא בגמור ולא בדברי רוב רבותינו הראשונים. אבל מכל מקום ברור כשמש שזה לא קשור עם דברי הגמור בסנהדרין שלמדו מפנחס שאין להיכנס עם כלי זין לבית המקדש. ראיתי ברבים מגדולי הזמן, משום ששאלה הזו שאנחנו דנים לפנינו נידונה בהרחבה בספרי כמה מגדולי הזמן. יש תשובה ארוכה בצליעזר, תשובה ארוכה ביבי עומר, והם פלפלו הרבה בסוגיה הזו. ויש מי שרוצה לומר שהאיסור לכנס עם כלי זין זה רק בבית המדרש כלשון הגמור בסנהדרין פ"ה בייס. הדין של סכין ארוך זה דווקא בבית כנסת, כי התפילה משולה למזבח, לקורבן, ולכן היא מאריכה ימים. ואני הזדעתי, אין כלל לחלק בכך. בגמור כתוב שאין להיכנס עם כלי זין לבית מדרש, משום שביוקם מתוך ועדו זה מבית המדרש, כך כמלאו לחז"ל. אבל בשתי ההלכות, אין מסתבר, אין סברה כלל לחלק בין בית מדרש ובית כנסת. תפילה מאריכה ימים, תוירו מאריכה ימים, אולי אפילו יותר מתפילה, וכבוד וגדול צריך לנהוג בין בבית כנסת בין במדרש. ולכן אני חושב שאגב שתי הלכות אין לחלק בין בית כנסת לבית המדרש, אף על פי שבשולחן ערוך ההלכה של סכין ארוך כתוב בהלכות בית כנסת, ובגמור מדובר על בית מדרש. אני חושב שאין בכך דיוק לחלק בהלכה הזו כלל בין בית כנסת ובית מדרש. ציצריאזר, אחת הספרות שהוא רוצה לכתוב לכול הזה, אולי אסור זה רק על כדורים ולא לרובה, כי הרובה לא הורג, הכדורים הורגים. אני חושב שגם סברה זו סברה רחוקה. קודם כל זה לא עוזר לנו הרבה, כי חייל לא יכול להשאיר בחוץ על השולחן מחסנית, מחסנית עם קליעים, זה אולי לא פחות גרוע מאשר להשאיר את הרובה בחוץ, ולכן זה לא פותר שום בעיה. אבל אני חושב שכלי זין זה הרובה ולא הכדורים. הכדורים הם שפוגעים באדם, אבל הנשק, כלי הזין הוא הרובה ולאו דווקא הכדורים. אני חושב שבימי קדם הם היו נוהגים בהלכה הזו שאין להכנס בכלי זין לבית המדרש. היו משאירים בחוץ לא רק את החיצים אלא גם את הקשת, אף על פי שלא הורגים עם הקשת אלא יורים עם הקשת, יורים חיצים. מאז ומתמיד היו כלי נשק שבו הכלי היה מוחזק ביד הלוחם והוא היה פוגע באנשים ממרחק, אם על ידי חץ מקשת או על ידי כלים אחרים שעתיקים עד למאוד מימי קדם, מנסתם עוד מימות ישוע בן נון ומלחמת מצווה על כיבוש ארץ ישראל. מכל מוקר, אין ערך לחלק בין זה לזה ואין ערך לחלק בין בית הכנסת לבית מדרש. הדבר החשוב ביותר לדעתי הוא אנחנו לא פוסקים הלכה מן הגמרא, אנחנו פוסקים הלכה מן הפוסקים. ומה רמב״ם וטוב ושולחן ערוך לא הביאו הלכה זו, זה לא משום שהרמב״ם שכח את הגמרא ולא משום שהטוב ושולחן ערוך שכחו את הגמרא. מן הסתם היה להם טעם כלשהו מדוע לא הביאו הלכה זו. אולי משום כך לביואים עלי, משום שאנחנו מוצאים כמה וכמה מקומות בשעס ביטוי נועץ חרב בבית המדרש, כך בשער בסף יוצאין, כך יבוא מסף עין זין. ואם נעצו חרב בבית המדרש, משמע שישבו בבית המדרש עם חלבות, וחרב זה כלי זין, אולי הכלי זין המרכזי מול הרובה היום היה החרב של פעם. ואם כתוב בגמור בכמה וכמה מקומות נעצו חרב בבית המדרש, משמע שהיה חרב בבית המדרש. אומנם במקום אחד בסנהדרין צדיק ד' כתוב נועץ חרב בפתח בית המדרש, משמע שמבחוץ ליד הפתח. ומכיוון שכך כתוב בסנהדרין צדיק ד', אפשר שגם באותם מקומות שכתוב נועץ חרב בבית המדרש, הכוונה אולי לא בתוך בית המדרש אלא בפתח בית המדרש. אבל מכל מקום אנחנו לא נדע, אני לא יודע למה, אבל אם ההלכה הזו לא מובאת לא ברמב״ם, לא בטוב ושולחן ערוך, אז היא איננה הלכה פסוקה. אז כשאין צורך, למה לא? מידס חסידס ודאי שיש בזה, בסופו של דבר זה גמורה ואף אחד לא חולק על הגמורה. אז בנוגע להלכה פסוקה, אין למדן הלוך מן הגמורה, רק מן הפויסקים. ומה רמב״ם, בטוב ושולחן ערוך לא הביאו ההלכה הזו, משמע שאין הלכה כזו. אילו הייתה הלכה כזו, בהכרח הייתה מצויה בדברי הפויסקים. ולכן לדעתי, אילו אולי מדובר בשעס דחק, ודאי הנה אומרים אל תבוא מנשק לבית הכנסת. אבל אם האופציה היא לבטל תפילה בציבור, ומי צריך תפילה בציבור כמו חיילים שנמצאים בשירות שצריכים רחמי שמיים, ותפילה בציבור איננה חוזרת ריקם, ואם האופציה היא לבטל תפילה בציבור, לא צריך לנהוג במידס חסידוס, כאשר היא איננה הלכה פסוקה, משום שהפויסקים לא הביאו הלכה הזו. אז יש מן הפויסקים שכתבו שמחסים את הנשק מותר, אבל אני חושב זה לא בגמור או לא משמע שיש הבדל למחסים או לא. איפה אנחנו מוצאים כיסוי? בסמקוף פי, סיפי, בדיני ברכס המוזן, מחסים את הסכינים בברכס המוזן, אבל זה רק דבר סמלי, משום מעשה שהויו. אבל אם יש איסור להיכנס ולהכניס כלי זין לבית המדרש, מניין להתיר עם מחסים? מה המשמעות של כיסוי? כיסוי אנחנו מוצאים רק בדין ברכס המוזן. גם בדין סכין אורוך, שאסור להכניס לפי בית יוסף, כותב התז שם בקום שאין היתר על ידי כיסוי. ואם אין היתר של כיסוי בסכין ארוך, שזה רק חומרה בעלמא מדברי יורכוס חיים, והמחבר מביא את זה כי יש אומרים, ודאי שאין היתר של כיסוי לגבי הכנסת כלי זין לבית המדרש, ולכן גם זה לא פתרון. אולי, ואת זה אני אומר מן הסברה, אולי הם מפרקים את המחסנית מן הרובה, והרובה לא יכול, הוא איננו טיפולי, אפשר להשתמש בו בלי המחסנית, ויש גם מעצור בכל רובה, גם אם כן מכניסים את המחסנית עם הכדורים, אבל צריך לשחרר את המעצור, אחרת אי אפשר לראות בו. אז אולי כל עוד הרובה במצב שאי אפשר להשתמש בו ואי אפשר לרוג בו, אולי אז מותר. אבל זה סבור בעלמא, שהם בו הכרח, היתר העיקרי שלי, סטימה ספויסקי. אם הרמב״ם הטוב ושכנוך לא מביאים הלכה זו, כנראה שאין הלוכה כמו איסו, איזה אחר פי שהיינו חוששים, אבל מכיוון שמדבר בשעס הדחק, ושתי האופציות האחרות זה או לבטל תפילה בציבור, או חלילה לעבור על פקודות ולהפקיד את הנשק ולגרום ברבות הימים לסכנה ודאית, ולכן אני חושב שמותר לכנס לבית המדרש עם נשק כאשר הוא עצור והוא לא יכול לראות, וכאשר מוציאים את המחסנית המקליים בחיי גם יש לתיר. שתי הקולס שאמרתי, אם מפרקים את הנשק או אם מכסים אותו, יש מי שבטעות למד הלכות האלה מהגמוע בסנדרן פי בלס, שם כתוב ויוקם את החוידו ויקח רוימח ביודוי, מכאן שאסור לכנס לבית מדרש עם כלי זין, וחזל אומרים שפנחס פירק את הרומח, הוריד את ראש הברזל מן הרומח, את ראש הברזל שם בו אונקלי שלו מתחת לבגדיו, ועל הקט של הרומח, העץ של הרומח, הוא התהלך בו כמו מקל הליכה. יש מי שלמד מכאן שלכן הוא הוריד את הראש וכיסה אותו ופירק אותו מן הקט, כי אז מותר לכנס לבית המדרש, אבל זו טעות גמורה. רש"י להגיה מפרש שהוא עשה את זה כדי שזמרי לא ישים לב שהוא בא לפגוע בו, ולכן הוא הכביא את הראש ברזל של הרומח מתחת לבגדיו, והוא העמיד פנים כאילו הוא זקן או תשוש שצריך מקל הליכה, ואת הקט של הרומח התהלך בו כמו זקן הנשען על משנתו. אבל זה לא קשור כלל לבית המדרש, הוא כבר יצא מבית המדרש כאשר יוקם מתוך ועידו, הוא לא נכנס עוד פעם עם הרומח לבית המדרש, הוא הלך לפגוע בפנחס ובזמרי, ולכן ההמשך של הגמור לא קשורה כלל לסוגיה שלנו, אלא חזל רק מתארים את התחבולות שעשה פנחס כדי שיוכל לפגוע במחללי שם שמיים ולא ישימו לב שיש לו כלי זין בידו והוא הולך לפגוע בהם, ולכן זה לא קשור לעניין. שאלה נוספת, מעניין לעניין בתויסי, הוא עניין אחד הגדול לפסק שכאשר אדם מחזיק רובה, כאשר הוא מגיע לתפיל הסמידה, הוא צריך להניח את הרובה לידו ולא לשאת אותו על כתפו, משום ששתי הלכות יש בהלכה ספירה, הלכה ראשונה בתחילת צדק ווב והלכה שנייה בסוף צדק זין. בסימן צדק ווב כתוב שאסור אדם להתפלל כאשר הוא מחזיק משהו בידו, אם זה כלי או דבר אחר. סוף צדק זין כתוב שאסור להתפלל גם כשיש לו מסע על כתפו, ולכן יש מי שפסק שבתפילת עמידה צריך להניח את הנשק לידו על הרצפה. גם על הפסק הזה אני חולק. הלוא כל הטעם של שתי הלכות האלה זה כדי שלא יתרד במחשבותיו. וחייל שמניח את הנשק על הרצפה לידו, זה יטריד אותו הרבה יותר מאשר אם הנשק תולה על כתפו, משום שכל הזמן הוא יצטרך שיהיה דעתו על הנשק לשמור עליו, שחלילה אף אחד לא ינסה לקחת את זה. ולכן מכיוון שכל הלכה הזו זה רק משום שדעתו של אדם על מה שבידו שלא ייפול מידו, אני חושב שאם דבר תולה על כתפו ברצועה אין כלל איסור, וזה לא דומה לאדם שמניח שמחזיק משהו בידו שאם הוא יפתח את ידו זה ייפול, או אדם שמחזיק מסע על כתפו והוא צריך לצדד ולשמור ולהחזיק את המסע, אלה גורמים להסך הדעת. אבל כאשר משהו תולה על כתפו ברצועה לא בהכרח צריך להסיח את הדעת, אבל הוא יניח את הנשק על הרצפה, ודאי שזה יטריד את מחשבותיו הרבה יותר, אז ילבוס על פעמה. ולכן בחייה גם ודאי עדיף שהרובה יהיה תלוי על כתפו ולא יניחו ברצפה של ידו. כך נראה, אני הזדהיתי על אוכל המייסי בשאלות אלה שנשאלתי בהם פעמים רבות על ידי חיילים מדקטיקים במצווה שהקודש ברוך הוא ישמרם וינצרם ויזכו תמיד לחזור הביתה בשלום וייתן אויבינו בידם. אז פתחנו את השיעור היום ומה תויבו אוי הולך ליעקב משכנסך לישראל. ורש"י מפורש שבלעם רצה לומר שלא יהיה בהם בית כנסת ובית מדרש. והקדוש ברוך הוא הפך את קללתו לברכה, ובפסיקים הקדושים והנשגבים האלה, כפי שאמרתי, רבים פותחים בכל יום את תפילת יומם. אבל כל הכללה הזאת המתוכננת של בלעם פלאית ביותר. הלא בלק פונה לבלעם משום שהוא חרד מן העוצמה הצבאית של ישראל. כך כתוב להדי בתחיל הספר שלו, ויובר מויב מפני רועם אוהד כי רבו, ויוקץ מויב מפני בני ישראל. מה הביא את בלעם להיות כל כך מפוחד? והיה בלק בן ציפור, אז כל אשר ישראל האמורי השמידו את האמורי, הכניעו אותו, ויואב ומואב הזיק למדיון, עתו ילחכו הכל, אז כל סביב עשינו כלכוי חשור עשה ירק הסודה. ולכן הביאו את הדוקטור, הפרופסור לקללות. לבלעם היה דיפלומה בקללות, והיה מומחה עולמי, וידעו שכללותיו אינן חוזרות ריקם. ומלך מואב סוחר את שירותיו של בלעם ומבקש שיקלל. אין לבלעם או לבלק בעיה עם הכוללים. מה רוצה מהכוללים? בלעם, הוא אמור לקלל את הצבא, הוא אמור להילחם בעוצמה הצבאית של בני ישראל. אז מה הוא נתפל לישיבות ולכוללים? מה הוא רוצה מבתי כנסיות ובבתי מדרשות? אין לו דאגה אחרת, ביקש להם שיהיו להם בית כנסת ובית מדרש. בלעם היה חכם, לא רק חכם, היה נביא, היה רשע, היה מוכן לקלל את כלל ישראל, את עם השם, אבל הוא ידע את סוד קיומו של עם השם, והוא ידע שכל עוד יש ביניהם בית כנסת יוסף בית מדרש, אף אחד לא יוכל להם, בלתי אפשרי לנצח את ישראל ולהחריב אותו ולהשמיד אותו כל עוד הוא תקוע בבית כנסת יוסף בית מדרש. ולכן בלעם ידע בדיוק איזה שירות הוא אמור לתת לספק לבלק. ודאי שבלק היה מחכה לשמוע כללות נגד החיור ונגד השריון ונגד חיל האוויר ונגד, אבל בלעם יודע שאין בזה שום תועלת, אין בזה שום תוחלת כל עוד יש בית כנסת ובית מדרש, ולכן הוא יודע איך לקלל. לא צריך ללמד אותו איך לקלל ואת מי לקלל וכיצד לקלל. והוא ביקש לומר שלא יהיה לו בית כנסת ובית מדרש, ואז קל יהיה לנצח את בני ישראל. מבחינה צבאית, אתם המעט מכל הערים. ישנן צבאות יותר חזקות ויותר גדולות, אבל כל עוד אנחנו יושבים בבית כנסת ובית מדרש, אמרו חז"ל, אין דויס היו רגלינו במלחמה וזכושה ירושלים, שאויס כן בתוירה, וזה סוד קיומו של כלל ישראל. וכך למדנו בתונה דבי אליהו בפרק י', 40,000 מישראל שיצאו למלחמה, יש ביניהם זורי אחות של תמיד החכמים, אני מציל את כולם. וכך כתוב בתונה דבי אליהו שהקודש ברוך הוא אומר, וכך חז"ל מפרשים פוסק בנבי, יבחר אלוקים בחדושים, מוגן עם ירוע ורומח בארבון אלף מישראל. כך דרשו חז"ל בתונה דבי אליהו. ולכן בלעם יודע בדיוק מה בלק מצפה ממנו, אבל הוא כנביא וכחכם שיודע את סוד בראשית ואת סוד קיומו של כלל ישראל, הוא אומר, אל תלמד אותי איך לקלל. והוא קלל את בית כנסת ובית מדרש, אבל הקדוש ברוך הוא שהבטיח שכלל ישראל יגיע לקץ הימים, הוא הופך את הקללות לברכות. וכך במשך הדורות, כך במשך הדורות. אך אגב, דאי הוא לא חזי, מזלי חזי. וכל אלה שיצאו להשמיד, להרוג ולאבד, עוד טרם הרגו יהודי, קודם כל קילו את חמתם על הספר היהודי. הייתי בברלין לפני שנה, לצורך אלבוץ הסטוירה, אבל עשו לי סיור בעיר, והביאו אותי למקום שעוד לפני ליל הבדולח, שרפו שם אלפי ספרי לימוד, ספרי קודש יהודים. אז קודם כל הגרמנים עוד טרם רצחו ולא חמלו, שפכו את חמתם על הספר היהודי. ואחר כך בליל הבדולח החריבו מאוד בית הכנסיות ובית המדרשות, ורק אחר כך התחילו בהרג וברצח שלא היה כדוגמתו. ולפני 500 שנה, גם בתקופת האינקוויזיציה בספרד, קודם כל שרפו ספרים, ובצרפת לפני 800 שנים, איהו לא חזי, אבל מז לחזי, ומה שהוא אמר להם, שהקיום היהודי זה בבית המדרש ובבית הכנסת. ורב חנינא בן תרדיון, אחד מעשרת הרוגי מלכות, מסופר בעבוד אזור דף יוטס, כאשר הקיפו אותו בסייף התורה והציתו בהם את האור, והרומיים הראשיים היו משוכנעים שיש בזה השפלה שאין כמותה, כשמוקים את גודל הדור מקיפים אותו בסייף התורה בגבול של סייף התורה וכך שורפים אותם. אבל רב חנינא בן תרדיון, התנא הקדוש הגדול, מתנחם ומוצא בכך חיזוק, והוא אומר לתלמידיו שבורי הלב, עכשיו שאני נשרף מוקף בספר תורה יודע אני, מי שידבע אלבונה של ספר תורה הוא ידבע אלבוני, הוא ידבע אלבוננו, כך ראוי להם לישראל, כרוכים עלו השמיים, כי כרוכים ירדו מן השמיים, כרוכים ירדו מן השמיים, ולעיתים כרוכים עלו השמיים. היהודי והתורה החביבה שלו, היהודי והתורה ששומרת עליו, היהודי והתורה שהיא נשמת אפיו ותמצית חייו בסוד קיומו. רב חנינא בן תרדיון נשרף, עולה למוקד, עולה בשרי השמיימה ביחד עם ספר תורה, והוא מנבא ואומר, מי שידבע אלבוני של ספר תורה הוא זה שידבע אלבוננו. ולכן צריך להתחזק בתורה, ולהתחזק בתפילה, ולהתחזק באמונה. אמרתי היום בבית מדרשי, אחרי שתמול בלילה, אחרי שנודע לה בשורה המרה, שצריך להבין שתפילות לא חוזרות ריקה, ומיליוני התפילות שהתפללו עמכו בית ישראל לא חוזרות ריקה. רק הקודש ברוך הוא יודע מה לעשות עם התפילות שלנו, ולא תמיד התפילות נענות בדרך שאנחנו רוצים ואנחנו מצפים ואנחנו מכתיבים לקודש ברוך הוא, אבל צריך להאמין שתפילות לא חוזרת ריקה. ורבים רבים ייהנו מרחמי שמיים ומחסדי השם ומחמלתו בזכות אותם תפילות שעלו בהשתפכות הנפש ובדמעות שעלו השמיים. התפילות האלה אינן חוזרות ריקם, אבל שם טוב אמר לפרש את דברי חז"ל, חז"ל אמרו, קרום זורוס לבני אדום דבורם העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, פירש הבעל שם טוב. תפילות הם דברים שעומדים ברומו של עולם, כוונת הדברים, כל תפילה עולה לרומו של עולם, שום תפילה איננה שוקעת בתאום הנשייה, שום תפילה לא הולכת לאיבוד בחללו של עולם, כל התפילות עולות לכיס הכובד ברומו של עולם, וחבל שבלי אדם מזלזלים בהם. כי הסיבה שהם מזלזלים בתפילה, אדם התפלל ולא נענה, הוא התפלל ולא נענה, כל כך התפללנו ששלושה הבחורים יחזרו הביתה והתפילות לא נענו. אבל צריך להאמין, אמר אבל שם טוב, שתפילה שלא נהנית איננה תפילה שלא מתקבלת, היא לא נהנית בדרך שאנחנו ציפינו שהקודש ברוך יענה, אבל זה לא אומר שהתפילות לא מתקבלות. כל תפילה שלי אומרת בכוונה מלב טהור, מלב כואב, לעולם מתקבלת אצל הקודש ברוך, והקודש ברוך הוא עונה לתפילותינו בדרכים הנשגבות מבינתנו. אנחנו צריך להאמין בכוח התפילות, שקודש ברוך יקבל את כל התפילותינו לרחמים ולרוצוין, ונדע רק ישועס ונחומס ושמחות, שנוכל תמיד לשמוח בשמחתם של ישראל, ונשמח בישועס אלומים וביאז גואל צדק במהרו ויומנו ובחומנו.